באמת, זה מרגש מאוד לשמוע. אז מה, בוא נדבר קצת על הריטריט הזה, אני גם כנראה מגיע אליו, מה...
שמע, לא יודע, לגבי אשר, קודם כל, זה בן אדם, קודם, הוא היה פעמיים בפודקאסט.
אוקיי.
הוא יהיה שוב, אני אזמין אותו עוד מעט שוב, בא לי שהוא יבוא שוב. שתבין כאילו, מה היה איתו? אני מגיע אליו הביתה, הוא גר בנתניה, ממש כזה כאילו, כזה בצפון נתניה, כזה על הים, יש לו שם איזה מין, יש לו איזה שטח שם.
כן.
עם כל הילדים שלו וזה, יש להם שבט. מגיע אליו הביתה עם המצלמה, חורף, כאילו זה היה בדיוק לפני שנה. כזה מתיישב, מציע לי קפה והכל, יושבים. והוא עושה לי, אתה יודע, מזל גדי? הוא מזל גדי וגם אני גדי.
מה אתה אומר?
כן, הוא אומר לי, אתה יודע, מזל גדי? בלי קשר כאילו לכלום. זה בן אדם שתמיד נמצא שתי רגליים על הקרקע, ועוד רגל אחת תמיד בהרפתקה. תמיד. לא משנה מה, וגם ההרפתקה היא גם מחוברת. היא לא, אתה יודע, כאילו דמיונות באוויר. תמיד הוא מחובר. ואז כאילו סבבה, שותים את הקפה וזה, ואז מדליק את המצלמה, יושבים, מתחילים, אני יושב לידו, ואני אומר לו, מה אמרת? מתחיל, כאילו, מתחיל, ככה מתחיל הפודקאסט. תגיד, מה אמרת על גדי? יוצא לשעה וחצי, שעה וחצי של ריצה, לא אמרתי כלום. שעה וחצי הוא רק מדבר, שואל שאלות, עונה לעצמו. מדבר, וכאילו, כל טוב, דבר.
אחי, זה מטורף.
מה זה?
בן אדם ש... שיש בו הכל.
כן.
ממש.
גם כל התורה יושבת בראש שלו.
כן, לגמרי. אני חושב שהוא עשה איזשהו מסע פנימי כמה וכמה פעמים לתוך עצמו. כאילו, זה הסוד בעצם. אנחנו יוצאים למסעות לתוך עצמנו, כביכול זה מסע שלא נגמר, אבל בעצם אנחנו יוצאים למסעות מכוונים. אני בכל אופן. לפעמים אני מחליט שאני יוצא למסע בשביל להבין איזשהו משהו מאוד ספציפי. ואז אני מגיע לנקודות מסוימות. ואז אני כאילו חוזר מהמסע, חוזר עם התובנה. אתה יודע, הרבה פעמים בחיים אני, נגיד, אני אומר שאני מפסיק לבוא למקום מסוים, שאני מאוד אוהב ללכת ומאוד אוהב את האנשים, אבל אני זז משם רגע. אני זז משם רגע לא בגלל שאני לא אוהב אותם, לא בגלל ש... אני זז בשביל לחזור יותר טוב למקום הזה. הרבה פעמים אני פוגש סיטואציות היום בחיים שלי, אני בסך הכל ילד בן 7, כן? צריך לזכור את זה. נולדתי מחדש בגיל 41.
זה לא... בקטע הזה.
כן.
כן. אתה בן 48, וכאילו 7 שנים.
אני בן 48, אבל אני בן 7.
כן, כי עד אז?
כי עד אז הייתי
בעצם... לא נרשם כלום בעצם, כאילו.
לא שלא נרשם כלום, נרשמו המון. בסך הכל אנחנו תוצר של ההיסטוריה שלנו.
כן.
לא הייתי מי שאני היום, אם לא אותם 41 שנות חיים לפני, אבל בעיניי, הלידה מחדש, זה ביום שעליתי על דרך, ביום שעליתי על ניקיון. כי הכל שם כמו איזשהו יום סוער לגמרי כזה אפור, ופתאום הכל מתבהר, כל העננים זזים, והשמש יוצאת החוצה, ואור. והחיים באור הם חיים אחרים לגמרי מחושך.
אבל אז מתחילה עבודה בעצם.
ואז מתחילה עבודה קשה.
כן.
כי האור הזה הולך ומתגבר. וכשאור הוא חזק מדי, הוא גם יכול לשרוף אותך. וצריך להבין את זה. כאילו, צריך לעבוד בדרך הזאת, איך כתוב אצלנו בתוכנית, צעד אחר צעד. לא התמכרנו ביום אחד, אז זכרו, עשו זאת צעד אחר צעד. זה חשוב מאוד להבין את זה, שאי אפשר לעלות למעלה מהר מהר מהר. צריך לעבור את השיעורים, והשיעורים בעיניי באים אליי דרך המסעות הפנימיים האלה. אני נכנס רגע פנימה, ואני יוצא החוצה. אני חוזר מהמסע עם שק מלא בתשובות לדברים מסוימים, ואז אני יוצא שוב למסע. החיים מפגישים אותי כל הזמן עם סיטואציות שאני צריך לחפור בעצמי. אני צריך לבדוק בי, בציון. לא באמת שום דבר שקורה בחוץ, לא באמת הוא הבעיה שלי. אם יש בעיה. לא באמת יש לי בעיה עם אנשים, לא באמת יש לי בעיה עם סיטואציות, לא באמת יש לי בעיה עם מקומות. יש לי בעיות עם ציון, כשאני פוגש טייפקאסט מסוים של בן אדם, מקום מסוים, דברים מסוימים, ולכן אני צריך לחפור, אני צריך לחקור, אני צריך להבין על מה זה יושב. וחשוב.
כן.
אלו המסעות שלי. אני חושב שהאשר, אשר כבר נמצא במסעות האלה. שנים על גבי שנים, ואתה יודע, וחוקר לעומק, וחופר דברים, והוא באמת כל התורה אצלו בראש, זה מדהים. הוא בן אדם גבוה.
אבל אתה יודע שאתה אומר, בגיל 41, עליתי על דרך, ועכשיו בעצם נכנסתי לאור, יצאתי מהחושך, נכנסתי לאור, שזה בעצם שם עליך הרבה מאוד אחריות.
המון.
כי עכשיו בעצם מתחילה העבודה.
נכון.
וזה הזכיר לי... זה משהו שהרבה פעמים אנשים דתיים מבזבזים את כל החיים, את כל החיים שלהם, בלנסות לשכנע את אלוהים לאהוב אותם.
אוקיי.
וכאילו, בינתיים, אלוהים אוהב אתכם. אלוהים אוהב אתכם. כבר.
אלוהים אוהב אותנו, אלוהים אוהב את כולם.
כבר, כאילו כבר. אז עכשיו, אתה מנסה לשכנע את אלוהים לאהוב אותך, כי זה שם עליו את האחריות. שזה כאילו, אתה תהיה אתה, והוא מתישהו יחליט אם לאהוב אותי או לא לאהוב אותי.
אז זה הבעיה.
זה הבעיה, כי אם אתה יודע, אם אתה יודע שהוא כבר אוהב אותך, כל טוב, הוא כבר אוהב אותך. אתה לא צריך לשכנע אותו, הוא כבר אוהב אותך. זה מחזיר אליך את האחריות.
לגמרי. יש איזשהו קסם בתוכנית, במשפט אחד, אלוהים כפי הבנתי. עכשיו, הרבה אנשים יכולים להסתייג מזה. מי בעיקר? אנשים דתיים. מה זה אלוהים כפי הבנתך? אלוהים אחד, השם אחד ושמו אחד, נכון? זה לא נוגד את זה. אבל כשאומרים אלוהים כפי הבנתי, צריך להבין שאנחנו, אני, בכל אופן, כמחור, באתי ממחוזות של אלוהים מעניש, אלוהים כועס. בילדות שלי, התמיעו בתוכי מידע שגוי. אם תעשה ככה, אלוהים יעניש אותך. אלוהים לא אוהב שאנשים מתנהגים ככה. אתה עושה ככה, אלוהים יעניש אותך. כל הזמן האלוהים, אלוהים, אלוהים, ריחף מעל הראש, כאילו נו נו נו.
כן.
זו תפיסה קשה. ולא בא לך לאמץ אלוהים כזה. אפילו בהבנות הלא כל כך ברורות או גבוהות שלך בילדות, לא בא לך לאמץ סוג כזה של אלוהים. מה גם שבתור ילד, עד גיל מסוים, של נגיד 12, 13, 14, האלוהים שלי הם ההורים שלי. וכששם יש סדקים, לכל ילד, ילד רואה בהורים שלו אלוהים, עד גיל מאוד צעיר. ורק אז הוא מצליח להבין שיש איזשהו כוח יותר גדול, התובנות האלה באות רק בגיל העשרה. וכשאתה מוצא סדקים גם אצל ההורים שלך, אז אתה מבין שגם שם האלוהים האלה לא טובים. אז אתה בורח מהתפיסה ההורית שמשדרים אליך, אוקיי? אתה בורח מהבית, אתה בורח מהתפיסה של אלוהים כמשהו גדול שכל הזמן אומרים לך, אלוהים יעניש אותך, תזהר מאלוהים, אלוהים לא אוהב ככה, צריך לעשות ככה, אלוהים לא עושה ככה. מה קורה? אתה אומר, עזוב, זה לא אלוהים וזה לא אלוהים, אני אלוהים. ושם מתחילה הבעיה. שם בעצם מתחילה הבעיה, זה מה שנקרא לקחת עונים, לקחת שליטה. ואתה בטוח שהשם מזורח אותך מהתחת. בהתמכרות. אתה בטוח שהשם מזורח את בבוקר כי אתה קמת, והיא שוקעת בערב כי אתה עייף והולך לישון. שלא תתבלבל, זהו מצבו של מכור בזוועות ההתמכרות. והכל מתנהל על תארת הדבר הזה. עכשיו, שאתה מגיע לתוכנית בעצם, התוכנית באה ואומרת לך, אופ, עצור. מה זה אלוהים? יש אלוהים, אוהב, מבין, מתחשב. זה אלוהים. אתה אומר, מה? איך יש דבר כזה? אני יודע, אלוהים מעניש, אלוהים כועס, אלוהים לא מרשה, אלוהים חייב. אומרים לך, עזוב, אחי. אלוהים אוהב אותך, מבין אותך, מתחשב בך. אבל יש לך חלק. וכל מה שאתה צריך להבין בהסכם שלך עם אלוהים, זה שאתה צד חסר העונים. הוא כוח יותר גדול. תלמד לקבל את המתנות שלו בענווה. אלוהים נותן לך מתנות כל הזמן. הוא כל הזמן אוהב אותך, הוא כל הזמן מתחשב בך, הוא כל הזמן עוזר לך, הוא כל הזמן רואה אותך. אתה ילד שלו. תלמד לקבל את המתנות שלו בענווה. אל תרים את עצמך. תזכור מי אתה. כל הזמן. וזו תפיסת עולם שהיה לי מאוד קל להתחבר אליה. כי מה? אלוהים הביא אותי לעולם הזה אם אני אדם מאמין. לא צריך להיות דתי. הכוח הגדול, היקום, אלוהים, הביא אותי לעולם הזה בשביל מה? שאני אסבול? מה פתאום? אני פה בשביל לחיות בתנאים המקובלים, בצורה טובה. אלוהים רוצה לראות אותי מצליח, צומח, פורח, בא מאהבה, חוזר לאהבה, נותן אהבה. זה בסך הכל מה שאלוהים רוצה. עבורי. החלק שלי, האחריות שלי, היא לזכור מהצד שלי בעסקה הזאת.
כן.
ואז הדברים הולכים מאוד מאוד קל. לי זה עזר מאוד. לי זה עזר מאוד להתחבר ולפתח קשר הכרתי עם אלוהים לימים. הצלחתי לפתח קשר הכרתי עם אלוהים שלי, עם אלוהים כפי הבנתי. בתוכנית שלנו כתוב, מספר האלוהים הוא כמספר חברי התוכנית. למה זה? כל אחד נותן פרשנות אחרת לאלוהים שלו. אוקיי? שזה מדהים. אתה יושב, אתה שומע סיפורים לפעמים. מה, אתה רוצה להגיד לי שאתה בקשר הכרתי עם אלוהים? בטח. איך? וואלה, אתמול אלוהים התגלה לי כמו בסמל של מקדונלדס בכביש מהיר. על מה אתה מדבר? בוא אני אסביר על מה אני מדבר. ישבתי עם הילדים שלי ברכב, יושבים מאחורה, אני נוסע, 110, כביש מהיר, בדרך לים, פתאום בא מישהו עם רכב, חותך אותי על 170, סיכן אותי, זרק אותי מהנתיב, נלחצתי, הילדים נלחצו, אני כמו משוגע, מתחיל לרדוף אחריו. הרצון המטורף שלי הזה, לתקן את העוולות בעולם, הבחוץ הזה שדיברתי עליו מקודם, אני נותן גז, רודף אחריו. המחוק מטפס, 140, 150, 160, 170, פתאום הילדה אומרת לי, אבא, מה אתה עושה? ואז אני מרים את הראש ורואה סנל של מקדונלדס מול העיניים. ואני מתעורר. אני מוריד את הרגל מהגז ועוזב אותו. אז אלוהים שלי מאיר אותי ושומר עליי ומדבר עליי דרך דברים, דרך סימנים, דרך אנשים. וזה בסדר גמור. אף אחד לא יודע להגדיר אותו, אחי.
אי אפשר להגדיר אותו.
לא צריך גם הגדרה בשביל.
זה הרעיון, אי אפשר להגדיר אותו.
אי אפשר להגדיר ולא צריך שתהיה לו הגדרה. אתה צריך להאמין.
יש את משה בסנה, שאל אותו מי אתה.
כן.
אמר לו, יהיה אשר יהיה.
כן.
אוקיי. זה. יצא לדרך.
בדיוק.
כן.
כמה אנשים קיבלו את זה כמו משה? כמה אנשים קיבלו את זה? כמה אנשים היום מקבלים את זה? שאתה אומר, יש כוח גדול ממך. כמה אנשים אומרים לך, אוקיי, יש כוח גדול, יש
משהו. אפשר להיגמל בלי הידיעה שיש כוח גדול ממך?
לא.
אי אפשר.
לא, כי אתה נשאר הכוח. היחיד. וזו בעיה.
פרו כזה.
אתה אוהב את השוואות האלה.
כן?
כן. זה סוג של פרו לעצמך. או פרו לעצמך, או משה לעצמך. כן. שמע, כל התוכנית שלנו בעצם בנויה על כוח קבוצתי. על רק ביחד זה עובד. אנחנו לא יכולים לבד. כי אם אתה מסתכל על כל אחד שהגיע, אני אחרי 41 שנות חיים, לאן הגעתי? למקלטים שיושבים בהם קבוצות ומדברים. כאילו, סי פסגת הצלחותיי.
כן.
מחור מחלים בגיל 41. אבא לשלושה ילדים, עבר חיים שלמים. גיל 41, אחי. בוא, זה חתיכת שלושה עשורים ללכת לאיבוד בצורה מטורפת. ואתה מבין שאתה לא יכול לבד. כל מה שעשית לבד הביא אותך לנקודה הזאת.
כן.
בוא, אחי, אתה לא יכול. אתה צריך להבין, אתה יותר לא יכול לנהוג. תעביר את ההגה, תן את המפתחות למישהו אחר. קח את המפתח, עומרי, אני יושב לידך, אני אסתכל על הנוף. עכשיו, שעומרי ינהג, אתה גם לא יכול להגיד לו כך ימינה ושמאלה. שתוק, תהנה מהדרך. תהנה מהדרך. בוא תבין מה אתה צריך לעשות בתור זה שיושב כרגע, שותק, לומד, עושה את הפעולות שאתה צריך לעשות בתור זה שיושב ליד הנהג, ותהנה מהדרך. אתה אל תנהג יותר. כל פעם שנהגת, נכנסת בקיר. החיים שלי הביאו אותי כל פעם לתחתיות הרבה יותר איומות מהקודמות. כל פעם מחדש. חוסר שפיות על מלא. זה לא... עוד פעם, אי אפשר לחיות ככה. ואתה בא לתוכנית, אתה מבין שאתה חייב כוח גדול ממך. אתה מבין שלבד אתה לא יכול. הקבוצה, החונך, החברים, התפילה, המדיטציה, הקשר שאתה מפתח עם אלוהים, בהתחלה לא. זה קשה. קשר הקרתי עם אלוהים מפתחים בשלמים יותר מתקדמים. להרגיש ממש את אלוהים שאתה יושב בבוקר מתפלל, תפילות בוקר שלי, כן, לא מדבר על תפילין או משהו. תפילות הבוקר שלי, ואז לשבת במדיטציה של 3-4 דקות, מהי המדיטציה? הקשבה לתשובות שלו. מה אני מבקש? לדעת את רצון האלוהים עבורי. ואת הכוח לבצע זאת. זה כל מה שאני מבקש כל בוקר.
הדרכה?
בדיוק, תן לי את הדרכה שלך, אבא. אני יודע שאתה איתי. תדריך אותי היום. במה אני אדריך אותך? בוא נעשה רגע איזושהי מטאפורה על השאלות ונדבר רגע על הדברים. מה אני מבקש בבוקר שאני קם? אל תיתן לי לטעות. או בראש או בראשונה. שמור אותי נקי עוד יום. תעזור לי לא להשתמש. זה בשלבים ראשוניים. אוקיי? התחלה קשה מאוד להפסיק עם סמים.
מה, חודשים ראשונים?
חודשים, שנה ראשונה.
השקעה.
שנה ראשונה קשה. אני בשנה ראשונה עוד הייתה לי כמיה לשימוש. זה לא פשוט. יש דודות מטורפות, אחי. בוא, אתה 30 שנה חי על הרגלים מסוימים, אתה לא כל כך מהר נפטר מהם.
מה זה, הקוק?
הכל.
כל?
הכל. הכל. מה זה משנה? סוטול.
כן.
שיבוא בקוק, בקוסי, בפאף. סוטול.
תביא משהו, כן.
תביא משהו.
כן.
יש לך משהו?
כן.
תביא משהו.
ייקח.
קטע כזה.
אם תביא, אני אקח.
אם תביא, אני אקח. מה יש לך? הכל הולך.
תביא.
כל הולך.
כן.
אז בשנה הראשונה באמת יש עוד כמיה לי, בחוויה האישית שלי, יש כמיה לשימוש. לא כל כך מהר אני נפטר מהכמיה הזאת. והראש גונב כל הזמן. ולאט לאט זה עובר. זאת אומרת, התוכנית אומרת לך, תשמע, אני מבטיחה רק דבר אחד. אם תמשיך לבוא באופן קבוע, אתה תחווה חופש מההתמכרות הפעילה. היא לא אומרת לך, אתה תצליח, אתה תהיה עשיר, אתה תעשה זה, אתה לא תרגיש, אתה לא תצטרך להתמודד. אתה תהיה חופשי מההתמכרות הפעילה. זה מה שמבטיחה התוכנית, וזה באמת מה שקורה שממשיכים לבוא. זה הדבר הכי חשוב למחור, כי כשאתה ממשיך לבוא, מה שנקרא consistency, אתה ממשיך לבוא כל הזמן, הדברים קורים מעצמם. אתה שם את עצמך בחוק חדש, בערכים חדשים, בעקרונות, במסורות. החיים שלך הופכים להיות לאט לאט שונים בתכלית מהחיים הקודמים שלך. אתה יודע, אני הייתי בן אדם הכי אגואיסט, הכי אנוכי בעולם. הכי אנוכי בעולם. אני לא ראיתי אף אחד ממטר. אני, מי שאתה רואה יושב לידך. האיש שאתה מכיר היום שעושה מעצמו ונמצא בנתינה ועושה עבור אחרים. לא היה בי את זה, זה לא הטבע המדויק שלי, אחי.
כן.
זה הכל בא מהתוכנית. זה הכל בא מהדרך. ההבנה הזאת רגע, הסידור הזה שנייה של כל ה-DNA שלך מחדש, כשאתה עובד פנימה, על הרוח שלך, על ההבנה של איך אתה בנוי, מי אתה בכלל? אז זה דברים שאתה רוכש אותם בתוכנית, בעבודה עצמית.
אתה יודע, זה משהו שלא הרבה יבינו, אני חושב, אבל יש גבול עד כמה אתה יכול לתת לאנשים אחרים, או לעזור לאנשים אחרים.
עד שזה הופך להיות ריצוי.
אם לא, פגעת באנשים.
אם?
אם לא פגעת באנשים.
אתה אומר...
יש גבול לכמה אתה יכול לתת.
כן.
אם פגעת באנשים ועשית מסע רוחני, ועכשיו, אני הרבה זמן לא הבנתי למה המעבר מלהיות בן אדם לא טוב, שכאילו נגיד בן אדם לא טוב, זה בן אדם שלא רואה אף אחד.
כן.
ופוגע, מן הסתם. אם אתה לא רואה אף אחד, אתה פוגע. בטח באנשים שקרובים אליך.
כן.
למה המסע בין להיות בן אדם לא טוב, לבין להיות בן אדם טוב, שזה בן אדם שכן רואה, למה הוא כל כך קשה? למה הוא כל כך כואב? למה הוא כואב כל כך? ואז, אוקיי, הוא חייב להיות כואב.
חייב.
הוא חייב להיות כואב. כי כאילו, כי אם הוא לא יחב, מה יגרום לך לא לעשות את זה שוב? זה כאילו, אתה חייב להרגיש את הכאב שגרמת למישהו אחר כדי להבין שאתה רוצה לתת ולעזור, לא?
ומהכאב הזה אתה גודל. אתה חייב לגדול, אני, חייב לגדול מכאב. אני לא יודע לגדול אחרת, אחי. יש כאלה שצריכים רק לאכול ולישון. אני חייב שיחב לי. בעולם הרוחני הפנימי שלי, אם אני לא משפשף את הטוסיק שלי על האספלט כל פעם מחדש, אני לא גודל. אם אין לי התמודדויות שאני מתחבט איתם, אני נלחם בהם, כי למה? בטבע המדויק שלי, כל הזמן אני אומר לעצמי, עזוב אותך, אתה תצא מזה. עזוב אותך, אתה תתמודד עם זה. עזוב אותך, זה יעבור לך. עזוב אותך, זה יהיה בסדר. אתה תעשה קומבינה, אתה תעשה... זה הטבע המדויק. אבל זה לא עובד ככה. אתה חייב לחוות כאב ולהגיע לתחתיות, גם בחיים. סתם אני לך דוגמה הכי קלאסית בעולם. מגיע אליך איזשהו חיוב ממס הכנסה. שהעורך חשבון שלך לא העיר את עיניך, שאתה לא לקחת אחריות אליו על שנת, שנתיים אחורה, נסגר דוח, אתה צריך לשלם, פתאום זה נופל עליך ביום בהיר. כולנו עם דחיינות, כולנו אנשים שמחפשים לדחוף דברים שלא אוהבים לשלם, וזה בא. ואז אתה מתחיל מלחמה. מה? איך לא אמרת לי? איך לא הערת את עיניי? מה זה בא לי עכשיו? צא את השלומים, אני צריך לעשות ככה. יא חביבי.
במי אתה נלחם?
יא חביבי. יצרת משהו, קיבלת תוצר. היית יוצר משהו אחר, היית מקבל תוצר אחר. במי אתה נלחם? לאן אתה הולך? וזה בא לידי ביטוי בכל דבר בחיים. זה המלחמה הפנימית שלי בעיקר, של מחור. ואתה גודל כשאתה מתחבט עם החיים. אתה צריך לכאוב ממש, זה כתוב. אני צריך ממש לכאוב, ליפול על הברכיים, בהרבה מאוד סיטואציות בחיים, בשביל להגיד, אוקיי, הבנתי, די.
אבל הכאב הגדול של האחריות,
כן.
של ה... היה אצלי פעם מישהו שבא להקליט אצלי פודקאסט, בא לי לדירה, הביא את כל הציוד וזה, ויש לו עסק, ויש לו... הוא עושה כל מיני דברים, ואז כאילו הקלטנו, ואז ירדנו למטה לאוטו, ליוויתי אותו, ואז הוא אמר לי בסוף, בן 30, אבא, יש לו ילדה בת חודשיים. הוא אומר לי, תשמע, אני לא יודע מי אני. הוא אומר, אני גם אבא, אני גם יש לי פודקאסט, אני גם יש לי עסק, אני לא יודע... אני לא יודע מי אני, כאילו, ואני כזה, כאילו, אתה אבא. זה מה שאתה. אם עדיין לא הבנת, זה מה שאתה. אם יש ילדה בעולם, או ילדים בעולם, שמסתובבים עם התחושה הפנימית, שאתה אבא שלהם, אתה אבא שלהם. צא לדרך.
נכון, מצד שני הוא גם ילד.
הוא.
בטח.
כן.
באבא שבי, יש את הילד שבי. אותו ילד שאליו אני יוצא במסעות האלו. אותו ילד שאני הולך לבקר כל פעם, בכל מסע ומסע. בעצם זה חזרה לחוויות הקשות שלי, בתור ילד. אוקיי? אני צריך לבוא לשם, היום, האבא שאני, לילד שבי, לשבת איתו, ולהגיד לו, תקשיב, לפעמים, אתה לא אשם בסיטואציה. תן יד, בוא נתקדם. לפעמים, אתה לא יודע לעשות משהו אחר, זה בסדר לא לדעת. לפעמים, זה לא אתה פגעת, זה לא בגללך. אוקיי? כל פעם אתה חוזר לילד הזה, ואתה מטפל בו. זה מה שאני עושה במסעות שלי. וזה לוקח זמן. זה לוקח זמן. אתה יודע, המטפלת שלי אומרת, היית צריך להיות נקי 5-6-7 שנים בשביל להתחיל טיפול. בשביל להתחיל טיפול. כי אנשים חושבים שלעלות על דרך ולהיות נקי מסמים ולהיות חלק מתוכנית מסוימת, זה מספיק. ממש לא. ממש ממש לא. פה אתה עושה חוזקות לעולם החיצוני. אתה מחזק רגע את כל העולם החיצוני שלא טיפול בו, כי הרבה פעמים החיצוני הפיל אותי. אוקיי? משך אותי, הפיל אותי, תמיד האשמתי איזשהו אדם, מקום או דבר. אז אתה מחזק בדרך, בתוכנית, המקומות האלה, וכשאתה מספיק חזק, אתה יכול להתחיל לטפל בעצמך. אתה גם מחזק את הרוחניות שלך, דרך עבודת צעדים למשל. אתה מחזק את הפנימיות שלך, בסדר? אבל בשביל לעבור טיפול, אתה צריך קודם כל להיות בנוי לעבור טיפול. אתה לא לוקחים כל בן אדם ומכניסים אותו לטיפול והוקוס פוקוס, נגמר הכל. זה לוקח זמן. אני ישבתי מול המטפלת שלי, שמעתי ממנה בהתחלה, בשיח כזה חופשי, פתוח, שאני מדבר בצורה הכי קנה בעולם. תוריד את המגננות. אתה עדיין עם מגננות. על איזה מגננות את מדברת? וזה קיים. זה קיים. אתה מתחיל את הטיפול, ואתה עובר עוד שנה ועוד שנה, ואז אתה מבין כמה קליפות עוטפות אותך. כמה אתה לא נותן לאף אחד להגיע אליך.
כן.
מהפחדים. הפגם העיקרי שלנו הוא פחד. שיהיה לי כמחור. כל אדם מפחד, אבל אני את הפחד מוציא מפרופורציה, אחי. הפחד הפנימי, האישי שלי בכל דבר, אני הופך אותו לפרנויה. זה פחד מדומיין. זה לא מציאותי בכלל. אני מפחד שעומר יפגע בי. אני חושב איתך עכשיו, ולהגיד, תראה אותו, זה עכשיו מקליט הכל, שם פלי, הוא ייקח תכנים שלא היה, והוא יוציא אותי ככה, הוא יוציא... הראש הזה הוא משרד שמייצר 6 טון זבל 26 שעות ביממה. הוא קם שעתיים לפניי. כשאני מתעורר, השולחן שלי מלא נערת ממנו ככה. אני לא יכול להילחם בו, אחי.
אבל זה עבודה רוחנית, לא?
זה עבודה רוחנית.
להילחם בו.
בדיוק. רק הרוח, רק עבודה רוחנית לוקחת אותך מהמקום הזה.
כאילו אתה חייב, זה החלק שלך, יש את ה... מכיר את בילם?
מי?
בילם.
מי זה בילם?
לפני ש...
החמור?
לא, לפני ש... לפני שהעם נכנס לארץ.
אוקיי.
לפני כמה דקות לפני שמשה מת.
אוקיי.
אז הוא... בילם היה מין שכיר חרב רוחני. זה כאילו היה לו את היכולות הרוחניות של אברהם, נגיד. אוקיי. דמיין כזה, כאילו בן אדם.
בילם.
בילם.
אוקיי.
את היכולות הרוחניות של אברהם, משהו כאילו בטופ, אבל הוא לא מחובר לכלום. אז כאילו הוא הולך למרבה במחיר והולך זה... אז אני חושב שהמדיינים סחרו אותו כדי שיקלל את, את בני ישראל.
בני ישראל.
והוא נתן כל מיני כללות, ואלוהים הפך את הכללות לברכות. ואז, הדור השלישי, זה כבר לא הדור של, הדור שהיה במצרים, זה הדור שנולד במדבר. זה כאילו הדור המפונק כביכול, זה לא הדור שהיה בזה. זה לא הדור שראה את הניסים. הוא הסתבך עם כל מיני נשים מדייניות וכל מיני אלילים ודברים כאלה, ואלוהים הביא מגפה והרג את זה 30,000. והוא בעצם כאילו בא להגיד לך, אני אשמור עליך מהאויבים שלך, אבל אני לא יכול לשמור עליך מעצמך. את החלק שלך במשוואה אתה תהיה חייב לקיים.
זה החלק שלך.
זה החלק שלך כאילו.
זהו, זה ההסכם שדיברתי עליו.
בדיוק.
החיות שלך, החלק שלך, להבין מי אתה בעסקה הזאת שלך מול אלוהים, מה החיות שלך? יש לך בהחלט אחריות וחלק. מה זה? זכות הבחירה. הוא נתן אותה לנו.
כן.
לי. אני בכל רגע בחיים שלי צריך לדעת לבחור נכון, או לפחות הכי פחות גרוע. לבחור נכון זה, אתה יודע, להגיד היום לבחור נכון.
מי יודע מה זה נכון, כאילו. כן.
אין הגדרה לנכון.
כן.
אבל לפחות הכי פחות גרוע. לעצור, לחשוב, לראות, להתחבר, לשאול אותו. לדבר איתו. מה אתה אומר? אני כל היום מדבר עם עצמי, אחי.
כן.
אני כל היום מדבר עם עצמי. אנשים חושבים שזה בא בקלות. חושבים שאני, יש לי איזה מטריקס בראש. ממש לא, אחי. אני מדבר עם עצמי מהבוקר עד הערב, בכל דבר. בעסק שלי, בעבודות, עם אנשים, בנובה, עם הסורדים, בכל דבר. אני יושב, נכנס לפגישה, אני בא לפה, אני מדבר עם עצמי, לפני שאני פוגש אותך. כי המערכת יחסים הזאת עם עצמי, הדבר הכי חשוב שיש, אחי.
אתה יודע, הקטע עם הסורדים, מהר מאוד, אני התחלתי, הייתי מגיע לקיסריה, לאיפה שהיו המתחמים.
כן, לכוכב הים.
לכוכב הים, הייתי מעביר שם סדנאות וזה, ובכל המפגשים שלי, והייתי ביער הסודי, עם אחת המשלחות, לפני שנה כאילו, בהתחלה.
בהתחלה ממש.
וכל המפגשים שלי עם החבר של הנובה, בהתחלה הראשונים, הם היו כאילו, וואו, בונה, יש פה אנשים חזקים.
מאוד.
וכאילו, ואז הבנתי, יום אחרי שזה קרה, כבר התחילו לעטוף אותם בהמון המון ריפוי, ובהמון המון כלים, ובהמון מתחמים, והיה מלא כאילו, והדבר הזה אשכרה כאילו, נתן להם את השלב הראשון, שהשלב הזה הפך אותם, הוא כאילו כזה הראה להם, תדעו, יש דרך. ואז שנתקלתי בהם, אני רואה מולי אנשים שעברו גיהנום, אבל נראה שהם כאילו, הולכים על איזושהי דרך. הם כאילו קיבלו את השלב הראשון.
אני מאוד מסכים איתך. אני מאוד מסכים איתך. בעצם מה שקרה אחרי התופת הזאת היא הגיבוש הראשוני, אתה מדבר על ימים...
3 ימים אחרי.
כן. הגיבוש הראשוני היה באמת הפתיחה של המרחבים האלה ש...
הציל אותם.
שרק עשו ככה עם הידיים.
כן.
שתחשוב רגע על התנועה הזאת. כאילו פותחים להם את הידיים ואומרים להם קודם כל בואו לחיבוק. קודם כל בואו לחיבוק. אין תנאים, אין שום דבר, ובהתאם לאנשים כמו אנשי הנובה, שהם אנשי אור, וגם הלידרים של הקהילה הזאת, זה היה הדבר הראשון שנעשה. עכשיו אני חושב שזה הדבר הכי חשוב, לימים אתה מבין שהטיפול הטוב ביותר בשלב כזה, ראשוני, טראומטי, באימפקט הכי רציני, הוא החיבוק. קודם כל מחבקים את כולם. זה לא משנה מי, מה, מו, קודם כל החיבוק הזה. בואו, יש לכם איפה לנחות. יש איפה לקבל אהבה, יש איפה לקבל חום. וזה בעצם לפרוס להם את השביל. זה בעצם אותה הנחת דרך, אותה הכוונה שאתה מדבר עליה. זה מה שקרה שם במלחמים האלה. שם הכל התחיל. פתאום ראית, אתה יודע, בימים הראשונים, אני לא אשכח את זה בחיים. אני מתהלך שם, מסדר דברים בין לבין. ואני שומע שיח של אנשים. אני שומע מישהי אומרת למישהי אחרת, יו, גם את יצאת מהשיח בסוף, איזה מזל, אתה יודע, זה שיחות שאתה לא מדמיין לרגע שתשמע אותם בחיים. אנשים פשוט קלטו שעוד חבר ניצל, ועוד אחד יצא, ועוד מישהי ברחה, ויש הרבה כאלה שלא. מה עם ההוא? עוד לא יודעים. מישהו שמע על זה? לא, עדיין לא. אחי, אתה יודע מה זה? וזה אנשים שכל מה שקרה במרחבים האלה באמת ושפו ענק. לא יודע אם אומרים את זה מספיק. יש לי כבוד הכי גדול בעולם. אני אומר לך והערכה ללידרים של הקהילה הזאת. זה לא מובן מאליו בכלל. לקחת אחריות על קהילה שלמה של אנשים ולעשות את כל מה שהם עושים מיום א'.
אתה יודע, היית המיצג. הראשון,
כן.
בהתחלה,
תל אביב.
בתל אביב, והייתי שם עם חברים, עם אור ועם הדר ועם כל מיני כאלה, ואני זוכר, הנובה אז כאילו כבר היה, כאילו. זה היה ברור לאן הנובה הולכים כרעיון, כמותג,
כן.
כאילו הולכים לעולם, וכזה, והיה את הפארק הירקון, בדיוק התחילו דיבורים, וכאילו איזה, היה איזה דיבור כזה, כאילו, בסדר, מגיע להם אחרי מה שהם עברו, ואני כזה, לא, אני כזה, לא, 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 לא. לא, לא, לא. הם יודעים לעבוד. תנו להם לעשות את הדברים האלה, כי הם יודעים איך לעשות דברים. תראו את המיצג, הם יודעים כאילו איך ליצור ולבנות, אז טוב שהם עושים את כל הדברים האלה, וטוב שהם יקבלו את כל מה שהם מקבלים, וטוב שהם ישתלטו כאילו, וילכו ויגדלו ויגדלו, כי הם יודעים לעבוד.
זה נכון. אתה יודע, יש בזה קצת, לי זה קצת צורם לפעמים, כאילו אנשים אומרים, מגיע להם.
מגיע להם.
מגיע להם, מגיע להם, באבוע מגיע להם.
כן, כן, בלי קשר.
באבוע מגיע להם, בלי קשר
לכלום. בלי קשר, כן.
קצת שני, יש את מיטב היזמים, יש שם אנשים שהם חברים שלי. אני אומר לך, אנשים עם מוחות חבל על הזמן, מפיקים, יזמים, אנשים שיש להם ויז'נים מטורפים, שאין לכולם. ובאמת, מיטב האנשים נמצאים שם, ויודעים לעשות את הדברים כמו שצריך, אז המקום הזה של תנו להם לעבוד, הם יודעים מה הם עושים, זה הכי מדויק בעולם בעיניי. ומשם, באמת, מהמקום הזה, גם בשלב המאוד מאוד ראשוני, אחרי חודש וחצי, קמה כבר העמותה. שתבין, יש פה חבר'ה שהם מפיקים של מסיבות טרנס, שהפכו להיות אנשי עמותה. תבין, אנחנו מדברים. אתה יודע מה זה לנהל עמותה? אתה יודע מה זה להתנהג כעמותה? מי בכלל, מי רצה את זה? מי נולד לזה? מי חשב, מי חלם על זה? זה לא מובן מאליו, כל התהליך הזה שקרה שם, וזה התחיל באמת שם. בשלהי הימים של כוכב הים בקיסריה, נוצרו שם המון המון חיבורים מאוד מאוד מיוחדים. שם נולדה אגב תוכנית המנטורינג, תוכנית החונכים. גם, מה עשיתי שם? כאילו, אני הייתי בא, דואג לאוכל, מזון, עושה שוק אוכל שם וזה, אתה יודע, מביא המבורגרים, מביא דברים, מביא את הקעקועים, מביא... נמצא שם עבורם, ונמצא עם אנשים, ומדבר איתם. וזה על הדרך קרה. אתה אומר, פוגשתי יום אחד, ואומר לי, תשמע אחי, אתה חייב לכתוב תוכנית על בסיס הדרך שאתה עברת בחיים בשביל השורדים. אתה חייב.
בום, השתנו לך החיים.
כל החיים שלי השתנו.
כאילו, אוקיי.
ביום אחד.
לא, בחצי, נגיד, שנה אחרי, עכשיו אחורה, החיים שלי אחרים.
היום, היום אני במקום אחר לגמרי, אחי. אבל, עדיין שם. שזה גם חלק מהדברים שאני מאוד מקפיד עליהם בדרך. אני לא שוכח מאיפה באתי, ואני תמיד אסיר תודה על מה שיש, אחי. וגם על מה שאין. אני אף פעם לא שוכח מאיפה באתי. ואני כל הזמן מסתכל על חצי הכוס המלאה. כל הזמן. כמה שאפשר.
זה עבודה, לא?
זה עבודה.
אתה יודע, היום, איך שאני רואה את זה, זה לא אדם הכי עשיר בחדר, זה לא אדם הכי יפה בחדר, זה לא אדם הכי מוצלח בחדר. זה האדם הכי חזק בחדר. והאדם הכי חזק בחדר, איך שאני רואה את זה היום, זה האדם שמצליח לראות הטוב בכל דבר. זה האדם הכי חזק. זה הבן אדם שאני רוצה לידי. בוא שב.
זה נכון.
אתה יכול לראות, אתה יודע לראות הטוב? בוא, בוא.
אני חושב שבשנים האחרונות זה הוכח בכל העולמות. גם בעולם הכסף, כסף פתאום, אתה יודע. אבל עוד פעם, לסוג אנשים, לאנשים מסוימים, יש היום קהל מאוד גדול שיצטרף לזרם הזה שאנחנו חיים אותו. כסף זה לא העניין, הסטרוטיפים הגדולים זה לא העניין, כל הדברים האלה, וזה הוכח בעולמות המוזיקה, בעולמות המשחק וזה וזה. אחי, בסופו של דבר יש זמרות שהן לא נראות יפות בכלל, שהקול שלהן מדהים, זה ה-X פקטור באמריקה, הזמרת הזאת שפתחה את הפה שלה וכל העולם עמד דום, ויופי, הוא לא קלף כבר, זה לא מעניין, אני יכול לשבת לידי בן אדם שהוא יפתח את הפה וכל הנשמה שלו, כאילו, אני רואה אותה חשופה וזהו, אני לא צריך יותר מזה. אני לא קונה אותי, לא כסף ולא שום דבר, אחי.
לא מעניין.
לא מעניין. כאילו, אתה מתעסק במהות של חיים, אתה מתעסק בחיים רוחניים, זה בכלל לא... זה... אדם הוא אדם הוא אדם. אתה מבין? התוכנית שאני בא ממנה היא תוכנית, אין לנו, לא מעניין אותנו, מה צבע האור שלך, איזה גזע אתה, מאיפה באת, אנסטרה, אנסטרה, אנסטרה. חבר זה מי שבא ואומר אני חבר. פשוט כך, אחי. חבר זה מי שבא ואומר אני חבר. אין שפיטה, ולא מעניין אותנו כלום מעבר לזה.
בעצם זה שהוא בא ואומר, אני חבר, הוא כבר מפגין, הוא כבר מראה בכך שהכוונה שלו טובה.
בדיוק.
אוקיי, בוא נתחיל.
בדיוק. כן. הצטרפתי.
כן. כוונות טובות.
כן, יש לי כוונה טובה, ואני מצטרף. תאמין, וזה מדהים בעיניי, יש שם קסם שהוא כל כך אותנטי וכל כך פשוט, והוא הכל. הוא בעצם הדבר הכי מהותי שיכול להיות, זה כל מה שאנחנו צריכים.
אתה יודע מה הדבר הכי כיף שהכי כיף לי כשאני יוצא לי לעבוד עם חבר'ה של נובה? הרגע הזה בעיניים שהם מבינים את גודל המשמעות של מה שהם עברו ואת גודל השליחות והאחריות שזה שם עליהם.
לא כולם עדיין.
מי שכן. זה רגע שהוא רגע בשבילי שאני קולט אותו בעיניים כאילו.
כן.
זה רגע מטורף.
כאילו. זה בעצם... בוא נגיד, המהות המזוקקת של האירוע, אני קורא לה. אנשים, לא מעט, אבל לא כולם, והלוואי וכולם יגיעו לזה. ישנם אנשי אור בשבט הזה, שכבר נמצאים בשלב כזה, שהם מבינים שהם נבחרו, אחי.
הם כבר בשליחות, כאילו.
הם בשליחות.
טורף.
הם מבינים את השליחות שלהם. הם עומדים על במות בכל העולם ומדברים, הם משתפים בסיפור שלהם, הם תומכים באחרים, הם פועלים יום יום על הדבר הזה לשינויים מהותיים, אפילו חברתיים. נמצאים בכנסת בוועדות, נמצאים במסגרות מסוימות, הולכים ועושים התנדבויות, הולכים ומדברים, הולכים לבתי ספר. אחי, הם שליחים. מה שקרה שם, אנשים שכבר הגיעו לשלב הזה וקיבלו את החוזקות האלה ועברו, אגב, בתוכנית, במנטורים, עוברים המון המון דברים, אתה נותן את אחד התכנים המעניינים שם גם כן בתוכנית, והם מקבלים כוחות, מקבלים כלים ללמוד לעבוד עם הדבר הזה. הם כולם אנשי אור, גם אלו שעדיין לא שם.
כן.
פשוט כל אחד בשלב שלו. הם כולם יגיעו לשם. אבל בעיניי מה שקורה זה מטורף, זה שבט של אנשים הכי צבעוניים והכי יפים שיש בעולם, והכי טהורים שיש בעולם. ממש. איך אמרת בהתחלה? ראיתי שם אנשים עם כוחות. ראיתי שיש שם כוח באנשים האלה. יש שם כוח עצום. יש שם כוח שבלתי ניתן להסביר אותו. אני היום שנה וחודש קדימה, מאז תחילת הפעילות, תקשיב אחי, זה מטורף. אנחנו נמצאים בסבב חמישי, אני ומיכלי, מנהלים ביחד התוכנית חונכים, זה כבר סבב חמישי שאנחנו נמצאים בעיצומו. 34 משתתפים יש בסבב הזה. תוכנית המנטורינג היא תוכנית, אני ארשה לעצמי להגיד מורכבת. לא כל אחד מתאים לו לעבור את התהליך הזה. אנחנו נוגעים, נכנסים, רגישים, מרגישים, מאבדים, המון המון דברים לא פשוטים שם. המון דברים, אנחנו מקבלים אנשים שבעצם בשנה האחרונה לא יצאו מהבית חלקם. שנה בן אדם לא יצא מהבית, אתה קולט על מה אני מדבר איתך? מאז האירוע, ישב בבית הבן אדם. מפחד לצאת, או שאין לו עניין לצאת, או שהוא לא רוצה לצאת, פתאום אחרי שנה הבן אדם מביאים אותו באיזושהי דרך, והוא מגיע לתוכנית המנטורינג, והוא יוצא במיוחד בשבילה. הוא אומר, אני פעמיים בשבוע בא לארבע שעות רק לתוכנית, ואני חוזר הביתה. אחרי שהוא מסיים את הסבב, הוא יוצא לחיים, הוא חוזר לחיים. ב-98% מהמקרים. אתה רואה אנשים שהגיעו, אני לא אוהב לעשות השוואות, אבל בשביל להמחיש, הם הגיעו כמו צימוקים, והפכו להיות אשכולות ענבים, הכי יפים בעולם. וזה בעיניי דבר שאני מצווה לעשות אותו, אני לא יכול לעצור אותו.
כן.
אני לא אעצור את זה
בחיים. זה גם בא אליך.
ברור.
ואז זה שזה בא אליך, זה איזושהי כאילו מין הוכחה כזאת, שלפעמים אנחנו צריכים משהו לאחז בו.
נכון.
שיש שם שליחות, כאילו. אם זה בא אליך, אוקיי, סבב, בוא נראה, כאילו. משה, שוב, כל זמן אני חוזר מלא למשה.
כן.
מלא.
זה מדהים
בעצם. הוא יושב שם, הוא כאילו, פעם ראשונה שהוא כאילו מדבר עם הסנה, והוא שואל אותו מי אני. זה הייתה, כאילו, זה גם מי אני בקטע של כאילו, מי אני שילך באמת כאילו וישחרר את זה כאילו, ויכנס למאבק עם פרו, ומי אני כאילו. אבל זה גם כאילו, מי אני?
זה גם מי אני, זה
מי
שאלה,
אני? אני לא יודע מי אני.
שהוא שואל את עצמו.
מי אני כאילו? הוא לא יודע מי הוא.
נכון.
הוא מצרי, הוא לא מצרי, מי הוא? מי אני?
אין לו זהות.
הוא לא יודע מי הוא. ואז אלוהים אומר לו כאילו, מה זה מי אני? אתה, זה ההוא שהולך לשחרר את בני ישראל ממצרים. זה מי שאתה. זה צל הדרך. כאילו, ואז אתה מבין שכאילו הזהות שלך והשליחות שלך זה אותה מילה. מה זה מי אני? אתה זה ההוא שהולך לשחרר את בני ישראל ממצרים? זה צל הדרך. זה מי שאתה.
זה נכון, זה... תשמע, זה מדהים. אני זוכר ששמעתי אותך אומר את זה בעבר, הראשון שהיה לו את האומץ לשאול את עצמו שאלות, היה משה. השאלה הזאת, היה איזה קטע כזה שדיברת על זה. אני חושב שאני הגעתי לתוכנית שלי, לא הייתה לי זהות. כשאני אומר לא הייתה לי זהות, למה אני אומר לא הייתה לי זהות? בכל זאת יש בן אדם, בן להורים, אב לילדים, חבר של חברים, מתעסק בדברים מסוימים, מה זה לא הייתה לך זהות? אז אני אומר, היו לי המון זהויות. אבל הם לא היו הזהויות שלי, זה זהויות שהלבשתי על עצמי. אני הייתי קופיקייטר, כאילו הייתי מעתיק זהויות של אנשים,
כן.
כי לא ידעתי מי אני. והגרוע מזה שלא ידעתי מי אני כל שנות ההתמכרות שלי, פחדתי לעצור לשאול את עצמי מי אני.
שאלה מפחידה.
שאלה הכי מפחידה.
שאלה מפחידה, כי בעצם אתה מכיר בזה שאתה לא יודע מי אתה, בזה בדיוק. ששואל אותה.
בדיוק.
מפחיד.
עכשיו לך תגלה מי אתה. אימצת זהויות שאתה המוכר והידוע שלך, אתה הביטחון סוטה בכאב מוכר שלך, הכל בסדר.
כן.
שער במקום הזה, על צם אזור הנוחות שלך, בוא, אל תשנה לי את הסדרי העולם שלי, לא רוצה לדעת מי אני, טוב לי עם הזהות הזאת, יש לי תיק עם תחפשות, בערב אני נפגש עם האי, אני דון ג'ואן, בבוקר אני הולך לנפגש עם ההוא, אני אבדאי, מחר בערב אני רגיש, פרו זה אני. התחפשות האלה כל החיים. הרחיק אותי מלשאול את עצמי את שאלת השאלות. מי אתה ציון? ובתחילת דרך, אחרי כמה חודשים, נופל לי הסימון. אני זוכר שאחרי 9 או 10 חודשים בדרך, הייתה איזושהי התעסקות בפרק שמדבר על הזהות שלנו. מה היה הזהות שלנו? ואני שומע אותם מדברים במהלך קבוצה על התוכן של מה היה הזהות שלנו. אתה יודע, אצלנו כל אחד משתף בתורו, אין דו שיח, כולם מקשיבים. ואני מדבר לעצמי בראש ואני אומר, ציון, מה הזהות שלך? אם שואלים אותך מי אתה, מה אתה עונה? והתשובה שעולה לי, זה אם אתה רוצה לראות מי אני, או לדעת מי אני, בוא תראה מה אני עושה. אני זה מה שאני עושה. זה בדיוק ההגדרה הזאת שהוא אמר לו, מה זה מי אתה? אתה זה שהולך עכשיו לשחרר את בני ישראל ממצרים. והוא קם והלך.
קם והלך.
וזה מטורף.
והוא לא היה חייב, אתה יודע?
הוא לא חייב.
הוא יכול להמשיך בחיים שלו.
הוא יכול להגיד לו, לא, זה לא אני.
קם והלך.
קם והלך.
כן.
זו האמונה.
כן.
זו האמונה. זו הקבלה האמיתית של אמונה, שאתה מבין, אתה יכול לצפות מראש, שיש לך תפקיד של שליחות גדול מאוד, ואתה מרגיש את זה.
אבל אתה חייב לקבל את הפצצה הזאת, לא?
ברור.
כאילו,
ברור. אתה
לא יכול להחזיק עליך שליחות מאוד גדולה, ששליחות תמיד תהיה מול אנשים אחרים.
כן, ותמיד שאלה מחירים עליה גם.
על השליחות?
בטח. יש מחירים. תשמע, אחד המחירים הכבדים שמשה שילם זה שהוא לא נכנס לארץ, הוא לא זכה להיכנס לארץ.
כן.
אז אם אנחנו נצחק על הדבר, נגיד הוא שכח את הפספורט, אבל בוא, הוא לא נכנס לארץ. זה עונש שהקדוש ברוך הוא נתן לו.
כן.
אותו שליח. אותו שליח.
אתה יודע מה אשר אומר על זה?
מה?
לא נכנס, לא נכנס, סבבה. כל טוב. בני ישראל, הם צריכים למרוד. הם נכנסו והשאירו אותו מאחור. עכשיו, ברור שהוא מדבר מתוך קונטקסט אישי. אתה יודע, אשר גם, אשר עבר המון, גם מול קהילת הטרנס, גם מול המפיקים לאורך כל השנים. הם השאירו אותו מאחור. מה זאת אומרת, משה לא נכנס, אבל הוא הביא אותנו לפה. אם הוא לא נכנס, אני גם לא נכנס.
אז הם צריכים להגיד בסלקציה, אם הוא לא איתנו, אנחנו הולכים...
לא נכנסים. זה מה שאשר אומר. תחבר לזה.
אוקיי.
אתה יודע, זה פרספקטיבה.
כן, ברור.
אם הוא לא נכנס, מה זאת אומרת הוא לא נכנס? אז אני גם לא נכנס.
אז כאילו מרד מול האלוהים?
כן. אתה מבין?
תשמע, מעטים המקרים, זה חזק מאוד, אבל מעטים המקרים, שאני יכול להתחבר לזה שאני מורד מול האלוהים שלי. אני, היום, ציון, בדרך החדשה שלי, כל פעם שאני עושה את זה, אני משלם מחירים כבדים מאוד.
אז לא מרד, שאלות קשות. כמו אברהם, שהוא שאל אותו על סדום.
כן.
שהוא רב איתו.
כן.
50 צדיקים, 50 צדיקים, 40 צדיקים, 30 צדיקים. צדיק אחד, הוא רב איתו.
כן.
אז זה כן, זה אני חושב משהו שאלוהים מחפש.
שאלות קשות זה לא מרד. שאלות קשות זה בסדר, זה עדיין דיבייט.
כן. אני חושב שאת זה אלוהים מחפש.
כן, אלוהים לפעמים...
הוא רוצה שתתווכח.
לפעמים הוא דוחק אותי לפינה. הוא רוצה שאני אשאל את השאלות, הוא לא רוצה שאני אהיה פטי לגמרי.
כן, את זה הוא לא רוצה.
הוא לא רוצה.
כן, תראה מה קרה לנוח.
כן, וכראיה, יש את רצונו, את רצון האלוהים, ויש את רצוני. תמיד, הרצון האישי שלי הוא לא סתם קיים. הוא לא סתם קיים. הרצון האישי שלי קיים בשביל השאלות הקשות האלה. בשביל להגיע לנקודות של מפגשי פסגה שבהם אני אומר, אבל אני רוצה ככה, והוא רוצה ככה. אבל אני רוצה ככה. אבל רצון האלוהים הוא ככה, ציון. אבל לא, אני רוצה בכל זאת. אלה השאלות הקשות. אלה המפגשים הקשים שיש לי עם עצמי. החקירה הזאת, שאיפה שהרצון שלי הכי עז בעולם, בדברים שלפעמים אני אומר בכלל, אבל למה לא? למה לא? למה לא ככה? כי זה לא רצון האלוהים עבורך. וזה מקומות שאתה שואל את עצמך, והרבה פעמים אני נופל שם. הרבה פעמים אני נופל שם ברצון העצמי שלי.
זה נראה לי הנקודה. עכשיו, נראה לי רואה לי, זה הסימון עכשיו, שהוויכוח עם אלוהים, הוא יאהב אותו, אם הוא יהיה קשור לאנשים אחרים. אם אתה מתווכח איתו, לטובת אנשים אחרים ולא לטובת עצמך.
שם הוא כאילו...
שם הוא רוצה את זה.
שם הוא רוצה את זה.
שם הוא רוצה את זה. כמו שמשה, אחרי חטא העגל. התווכח
איתו. אני
מבין. התווכח איתו בשביל להציל את העם. כמו שאברהם התווכח איתו בשביל להציל את אנשי סדום. ומשה, שהוא התווכח איתו כדי שהוא ייכנס לארץ, זה לא עזר לו.
כן. אתה מבין? אבל שבני ישראל כן.
שבני ישראל כן.
במילים אחרות אתה אומר, כשאני זורק את הגופה שלי היום בשביל אנשים טובים, חברים טובים ששווים את זה, זה בסדר.
כן, זה מה שהוא רוצה, כאילו. כן. הוא רוצה, אבל אם אתה בא ומבקש ממנו דברים בשביל עצמך, אז הוא יגיד לך, לא, 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 יש לי רצון אחר בשבילך.
אני חושב שהרצון העצמי שלנו לעולם לא מפסיק. לעולם, תמיד יהיו לנו את הרצונות העצמיים שלנו. בסדר? ואלוהים, רצון האלוהים לא משתנה עבורנו אף פעם. זה משהו שצריך להבין. זה אני שכל פעם מחדש מתנגח באותו רצון, שלכאורה אני יודע אותו. אני יודע מה רצון האלוהים עבורי. הוא מאוד פשוט. רצונו עבורי מאוד פשוט. הכוח לבצע זאת, זה הבעיה שלי. להתנגד לרצון העצמי שלי, וללכת בדרך דוך.
מה הרצון? לבחור בטוב?
כן.
זה הרצון.
כן.
שלו.
רצון האלוהים בשבילי זה,
תבחר בטוב.
בטוב, תחיה בטוב, שיהיה לך רווחה, ותראה את הכל סביבך פורח, ושתברח. זה רצונו עבורנו. שום רצון אחר. שום רצון אחר. הוא רוצה בשבילנו טוב. ומשם באה זכות הבחירה שלנו, שקשורה בכך לרצון העצמי שלנו. יש לי זכות בחירה, יש לי רצון עצמי. אני אבחר לפעמים בדברים שאני רוצה. שמע, יש בצד שלוש, הוא צד של החלטה. החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו לאלוהים כפי הבנתנו. תקשיב למשפט הזה. החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו לאלוהים כפי הבנתנו. אתה יודע איזה מטורף זה? תנסה להבין את זה רגע. מה זה למסור את רצונותינו לאלוהים? איך מוסרים את הרצונות לאלוהים? איך אתה מוסר? יש לך רצון מסוים עכשיו, איך אתה מוסר אותו לאלוהים? אתה יודע שיכול להיות, אולי, אולי, ברצון הזה יש משהו לא סבבה. אבל הוא קיים. איך אתה מוסר אותו לאלוהים?
אני, ממה שאני מבין, זה... יש הבטחות שהבטחת לעצמך, נגיד שנכנסת לתוך המסגרת הזאת, היא באה עם אחריות ועם הבטחות. תקיים את ההבטחות. אם הרצון שלך הוא... אם הרצון מנסה להגיד לך משהו אחר של לא לקיים את ההבטחות האלה, אז תדע שיש רצון יותר גדול. תקיים את ההבטחות. לא משנה מה אתה רוצה. זה כמו שאני אומר להם, תעשו כתיבה אינטואיטיבית כל יום.
אוקיי.
כל יום. אתה איתי בתהליך? אני עושה ליוויים אישיים. כבר שלוש שנים.
כן.
אתה איתי בתהליך? אתה מחויב לעשות כתיבה אינטואיטיבית כל יום חצי שעה. עכשיו, ברגע שאתה שם את ההחלטה הזאת, ואתה שם את ההבטחה הזאת, שלא משנה מה אתה עושה כל יום, זה אומר שלא משנה איזה קול יהיה לך בראש עוד שלושה ימים שתקום בבוקר.
אתה עושה את מה שהתחייבת לעשות.
כן, זה כן. בזה אתה לא מפקפק. זה כמו, כמו, כמו ניסויים.
מדהים.
כמו ניסויים. התחתנת עם אישי? נגמר.
מה קורה שאתה יוצא לכביש? בוא, אתה עושה את כל הדברים שהתחייבת לעשות אותם, כתיבה אינטואיטיבית, לא משתמש בסמים, יש דברים יותר גדולים מזה גם, כן? התחייבת, יש לך מסירה, אתה מוסר. קיבלת החלטה למסור לאלוהים, הוא יעזור לך. ואז אתה יוצא לכביש. ומישהו חותך אותך. הלא פשוט, קלאסי. ואתה בטבע המדויק שלך, הוא חתך אותך ותקע אותך וגזל ממך את התור שלך ברמזור, ואתה ממהר טילים וכולך עצבני ואשתך בטלפון ולא יודע מה קרה, ואתה ביום הפוך. איפה שם אתה מוסר את הרצון לאלוהים?
שם עבודה, לא?
שם הכי הרבה עבודה. ושם הכי הרבה תהליך מסירה. אתה מבין שהדקה הזאת להגיב, לצאת, להריב עם הבן אדם, או להרים תפילה, למסור לאלוהים, להיות בחמלה, להגיד שנייה, אולי הבן אדם הזה במצב יותר גרוע ממה שאני עכשיו. אולי גם הוא יש לו יום רע. אולי גם הוא עובר עליו משהו. לך תדע אם הוא לא ממהר לבית חולים. אולי, רק אולי. תמיד לראות בעוד זוויות ראייה את האנשים וההתנהגויות שמציקות לי. הוא לא הבעיה שלך ציון, אתה הבעיה. הוא התנהג לו יפה, ואתה קופץ מזה. אתה מבין על מה אני מדבר?
אני אומר להם הרבה פעמים בריטריט, ביום האחרון, 5 ימים במדבר, התדר שלך בחלל.
פסיכי.
כאילו.
פסיכי.
אני אומר להם דקה לפני שיוצאים הביתה, הקטע זה לא לשפוט. זה לא הקטע. השיפוטיות עולה, בצורה אינסטינקטיבית. היא תמיד, הקטע זה לראות את זה, להיאבק בזה, ולהביא משהו אחר.
זה כבר הטקטיקות.
כן.
זה כבר הטקטיקות.
זה הטקטיקות, כן.
אי אפשר לא לשפוט.
אי אפשר.
אנחנו שופטים מטבענו.
עולה.
כן.
כן.
שופטים דרך העיניים, שופטים דרך האוזניים, שופטים מטבענו, אחי.
השאלה אם אתה מוציא את זה החוצה.
זה ההבדל בין אובססיה לכפייתיות. כי כשזה עולה בתוכי, השיפוטיות הזאת, ויש לי את השיח האישי שלי עם עצמי שאני לא מוציא אותו החוצה, זה בעצם האובססיביות. אני רואה אדם, אני אומר, הוא ככה, הוא ככה, תכף הוא מתנהג, תכף הוא זה, תכף הוא מדבר. זה השיפוטיות היא בתוכי. זה הופך למצב של כפייתיות, כשאני פועל על האובססיה הזאת.
שאתה מוציא אותה החוצה.
בדיוק. הוצאת אותה החוצה, זה כבר כפייתי. אתה יכול לראות עבלות. אתה לא חייב להגיב. אתה לא חייב. אתה יכול לחיות גם עם חרה עד פה. אבל אתה לא חייב. תראה כמה זה קל. אתה יכול לחיות עם חרה עד פה, אבל אתה לא חייב.
כי שאתה חי איתו עד פה, אז בעצם האחריות של המאבק הפנימי היא עליך.
מטורף.
תהנה כאילו, כאילו זה שלך, אתה פה.
בדיוק.
אוקיי, צריך להיות מאוד חזק.
מאוד.
כדי לחיות עם חרה עד פה.
מאוד. הכל היום בעבודה. אתה מתעייף, אתה בסוף תיגמר. הרעיון הוא ללמוד לשחרר את הדברים האלה. הרעיון הוא ללמוד לחיות בשלווה עם העולם. לחיות בשלום עם אנשים. לחיות בשלום עם רעיונות. לשמור על פתיחות רעיונית. להיות פתוח. אני כל החיים שלי לא הייתי פתוח, אחי. לא הייתי פתוח לרעיונות חדשים אפילו.
כי לא ראית אף אחד.
ממטר.
אתה מבין?
ממטר. אני ועוד פעם אני. אגו בשמיים, אחי. אגו בשמיים. זה האויב הכי גדול שלי.
כן.
משהו מטורף. היום אתה זוכה, אתה זוכה בדרך. אני באופן אישי כל יום רואה ניסים. אני אומר לך, ואני לא אדם דתי. אני בכלל לא אדם דתי. אבל אני אדם שמאמין. מאוד מאוד חזק. ואני זוכה לראות ניסים בדרך, אחי.
מה זה אמונה אבל בשבילך?
מה זה אמונה בשבילי? אמונה זה היכולת להבין ש יש מי ששומר עליי. אמונה עבורי בדרך זה היכולת לתפוס גם שכלית, גם רוחנית, גם פיזית, שיש מי ומה ששומר עליי כל הזמן. שהכל יהיה איתי בסדר. זו האמונה עבורי, שרק להיום אני יכול לבחור נכון. רק להיום אני לא חייב לעשות דברים לא טובים. זו האמונה שלי. עכשיו, אמונה זה דבר שאתה צריך לפתח אותו, ואתה צריך לתחזק אותו גם. וכל פעם אני חווה בדרך דברים, נגיד עוד פעם, מכשולים. אני מנסה רגע להביא דוגמאות הכי נכונות, עולם החומר, הוא מדבר לכולם. כולם יש להם את הראשון לחודש, את העשירי לחודש, וזה הלאה פשוט. פתאום נופל עליך איזה תשלום, כסף גדול. וואלה, אתה לא מספיק לייצר אותו. אתה לא מספיק לייצר אותו, אתה יודע שהאופציה היחידה שלך לעמוד בתשלום הזה, יהיה הלוואה. ואתה רץ, ומודאג, ומטריד את עצמך. כי אתה לא מאמין. אתה לא מאמין שאלוהים יביא לך משהו, אך ורק שאתה יכול להתמודד איתו. אין לך אמונה. וכל פעם מחדש הוא מוכיח לך, שכשמגיע השעת השין, הוא שם.
כן.
ואז זה מחזק את האמונה. אבל אתה חסר שפיות. עוד פעם קורה משהו, ועוד פעם אתה נלחם. ואתה מבזבז אנרגיה, ואתה מתעייף, ואתה עושה הכל, עד שהוא מביא אותך להיות על הרצפה, אין פתרון, ובא פתרון משום מקום. אמונה בשבילי היא לדעת שהוא נמצא שם איתי כל הזמן, ולא ליפול למקומות האלה. בכל דבר, במערכות יחסים, בעניינים כלכליים, בתהליכים, בהצלחות, בלדעת לקפוץ למים בלי לפחד, אלוהים איתך ציון, צא לדרך. צא לדרך. היית אומר לי לפני 7 שנים, 8 שנים, שאני אשב איתך פה בריטריט וידבר על הדברים האלה, ואני אהיה מנהל תוכנית החונכים בנובה, הייתי אומר לך, תשמע טוב, תביא לי מהסמים שאתה משתמש. אתה מבין? זה...
כן.
וזו אמונה בשבילי. והיום אני חי ככה. אני מקבל כל מה שבא אליי בלי פחד, אחי.
אתה כבר במקום שאתה מבין את הסיבה ללמה כל הדבר הזה קרה?
לא, אני לא רוצה שם חכם גדול. אני לא רוצה שמח, אני בטוח שמה שקורה איתי צריך לקרות. אני בטוח שיש תפקיד כזה, אם אני לא טועה, דווקא בקרב דתיים, אומרים שביום שאדם בא לעולם, זה היום שאלוהים החליט שהעולם צריך את האדם הזה.
צריך אותו, כן. צריך חלק מהפאזל.
הוא חלק מהפאזל. כן. לא סתם אדם בא לעולם. ואני אומר שכמו שכל אדם אחר, לא בשונה מאחרים בכלל, כשאני באתי לעולם, היה צריך את החלק שלי בפאזל.
כן.
אז אני ממלא בענווה את החלק שלי בפאזל בעולם הזה, אחי. אני מבין היום שיש איתי איזה משהו, זה קשה לי להגיד שאני איזה שליח, כן. אני עצמי קשה לי.
כן.
אני יכול לראות אנשים מסוימים, כמוני כמוך, שעושים עבודת קודש, והם שליחי אור. אני יכול לקרוא להם שליחי אור. על עצמי קשה לי.
כן.
לא פשוט לי לקרוא לעצמי שליח. אני לא...
כן. אתה, לא. גם לא, אתה גם לא אמור. אנחנו לא אמורים לקרוא לעצמי.
בדיוק.
כן.
גם אם אני כזה, אני משתדל לשמור על הנבא, אחי. מה זה מעניין עכשיו לקרוא לעצמי כזה, או להגדיר עצמי כזה, או שירו אותי כזה, אני צריך לעשות את זה.
כן.
הרעיון הוא ליישם את מה שהשליחות שלי בעולם הזה הביאה לי לעשות.
שזה החובה. אתה יודע, אתה יודע מה למדתי? כל הזמן אנשים אומרים, אנשים שהם שליחי אור, שמוציאים אור, מעיפים, שופכים אור על אנשים אחרים.
כן.
יש לי זכות לעשות את זה. ואני כזה, לא, לא. יש לך זכות, אם אתה רוצה, ללכת פה החוצה לאכול סושי. או לאכול גולדה. זה חובה. זה החובה שלך. מה זה זכות? לא, זה לא, זכות שלך ללכת לראות שקיעה בגולדון, בגורדון, לך תראה שקיעה, יש לך זכות.
אני חושב שמורים מהמקום הזה שיש לי זכות, כאילו זכותי לעשות את זה, זה גם מקום של ענווה. כי כשאתה אומר לבן אדם, זה החובה שלך לשפוך אור על אחרים, זה כאילו הלבשת עליו. ואם הוא לא רוצה, ואם הוא לא יודע, ואם זה לא עושה לו טוב, אחי, לא כולם מהירים.
כן.
או, בוא נהיה מצוותיים.
וגם אתה עכשיו, עם כל מה שאתה מתעסק איתו, בטח אתה יודע, כאילו, אתה רואה את זה, כאילו, אם בן אדם לא רוצה לעזור לעצמו, אתה לא יכול לעזור לו.
לא אתה, עוד 1,000 כמוך.
כן, לא משנה, צבא, שים עליו, תקח אותך פי 1,000, שים
דחפים. כל העולם.
לא יכול לעזור.
כל העולם.
יותר מזה, אם אתה יודע, שאם אתה תושיט לו יד, הוא ייקח את היד שלך, וימשוך את היד שלך איתו, ביחד איתו לתוך המעמקים של הגיהנום, אתה לא אמור לעזור לו.
זה נכון. זה נכון.
כי יש מישהו אחר שצריך את היד שלך.
קודם כל, יש הרבה אחרים שצריכים את היד.
מלא אחרים.
מלא אחרים.
תסתכל החוצה כמה יש.
ופה עובר שהוא קו דק שהוא גם, יש בו קושי אדיר בדרך הזאת של לעזור לאחרים.
כן.
הרבה פעמים אתה צריך להבין, שכשאתה מגיע להחלטה, תוך ראייה של נתונים בשטח על כל אדם ואדם, אתה אומר, הוא לא רוצה עזרה. הוא לא רוצה, אתה מנגיש לו, אתה מדבר איתו, מביאים לו, עושים לו, הוא לא רוצה, הוא מתנגד, החובה שלך היא לעזוב אותו.
לעזוב אותו.
הרעיון הוא שבמצבים האלה, אתה הוא בעל האחריות לחתוך את החבל.
כן.
כי אם לא תחתוך את החבל, הוא בעצם לא יגיע לסבל הבלתי נסבל. ומה הכרטיס כניסה שלו לעולם? סבל בלתי נסבל.
מגב לקיר.
בדיוק.
כן. קנייה.
הוא לא מגיע לתחתית.
קנייה, הוא צריך להיכנע. כן.
בהתחלה ויתור, אחר כך קנייה.
כן.
קנייה באה בשלב יותר מוחה. קנייה היא דבר מאוד מתוק ומאוד גבוה. אנשים מדברים על קנייה כאילו זה...
מה הכוונה מתוק וגבוה?
קנייה לא באה כל כך מהר. בהתחלה אתה מבטר. בהתחלה זה ויתור. לאט לאט באה קנייה מתוקה. להיות קנוע ממקום נכון. לא אומר איזה תבוסתנות. למרות שהגענו. הגעתי לתבוסתנות. אני הפסדתי בקרב מכריע מול הסמים. אין על זה ויכוח, מול המחלה שלי. הקנייה הבאה בשלב קצת יותר מתקדם. אתה קנוע באהבה. אתה נהנה מלהיות קנוע. שאל בן אדם, בוא תיכנה ותהנה מזה. נשמע לך הגיוני?
לא.
מדינה שנלחמת במדינה. ואחת גוברת על השנייה ואומרת לה, תיכני אם לא אני משמידה אותך. היא יכולה להיכנה באהבה? זה נוגד אחד השני. בדרך חיים שלי, הקנייה הופכת להיות מתוקה לאט לאט. כי יש בה קסם. אתה מבין שככל שאתה יותר קנוע, אתה בעצם יותר חזק.
כן.
הכוחות שלך הם בחולשות שלך. יש פה קונפליקט
אדיר. אתה מסכים להיות חלש.
בול.
כן.
כשאני קם בבוקר, אני אומר, אלוהים, עשה אותי חלש היום אל מול העולם.
וואלה.
זו התפילה. לא תן לי כוח להיות חזק. עשה אותי חלש.
שזה בעצם עוצמה.
בדיוק.
כן.
העוצמה שלך היא בחוסר עונים שלך. העוצמה שלך היא בזה שאתה, איך אמרת מקודם? אתה מחזיק את השיפוט בפנים.
כן.
אתה לא מוציא אותו החוצה. זה הרבה יותר עוצמתי שאתה מנהל עם עצמך דיבייטים, ואתה לא, באובססיות עדיין, ואתה לא פועל עליהם בכפייתיות. אתה לא מוציא אותם החוצה.
כי אז אתה מודע אליהם.
בדיוק, ואתה מאבד אותם. ואתה תוכל להיפטר מהם.
זה הסיפור של קין. הוא שם לו מראה. הוא אמר לו, סתכל על המראה, יש בך איזשהו חסך, או איזשהו פגם, שגרם לך לא להקריב מספיק. פעם הבאה תקריב יותר, כל טוב, אני לא כועס עליך, אני אוהב אותך. עזוב לא כועס, אני אוהב אותך. לא אומר לך שום דבר, אני רק אומר לך, סתכל על המראה, יש בך איזשהו חלל שגרם לך לא להקריב מספיק, פעם הבאה תקריב יותר. עכשיו, אין דבר יותר קשה מלהסתכל על המראה, זה צריך להיות מאוד חזק. כדי לראות שהפגם הוא בך. אז הוא לא יכל להסתכל על המראה, והוא פוצץ את המראה ורצח את אח שלו.
איזה מטורף זה.
אז כאילו להסתכל על המראה ולהבין שהפגם הוא בתוכנו, זה הדבר הכי קשה מהכל.
שאתה לא יודע מה אתה עושה לי אחרי עם הסיפור הזה.
השקעה, קין.
באיזשהו שלב בטיפול שלי, בשלבים ראשונים, ישבתי מול מראה, כסנקציה טיפולית. ישבתי מול מראה.
ליטרלי.
בניתוק, ליטרלי, מאמור להסתכל במראה. המפגש הזה עם עצמך, תראה את הפגמים שבך, תראה גם את הטוב שבך. אתה צריך לפגוש את עצמך כל הזמן. הסנקציה טיפולית באה בעקבות איזשהו פגם שמאוד בלט בי, סוציאלית, חברתית שם בקהילה, שליטה, תפו שליטה, אתה תעשה ככה, אתה תעשה ככה, אתה יודע, הבאתי את ציון שלה בחוץ, לתוך הטיפול, עבדי, תביא סיגרות, זה קומבינות, זה, 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 כי לא, אתה בא להיות איזה מנהל גדול. מיקרוקוסמוס למה שקורה עכשיו בהישרדות, אבל פתאום הביאו לי את הסנקציה הזאת, אמרו לי, אתה יוצא לניתוק של 7 ימים בשטח, זה סנקציה טיפולית שאתה לוקח כיסא בבוקר, לפני שכולם מתעוררים, הולך לישון אחרי שכולם כבר עשו כיבוי אורות וישנים, אוכל צהריים לבד בחדר אוכל אחרי שכולם אכלו, אתה מנותק. מנותק מהחברה לגמרי.
פה צריך מדריך מאוד חזק.
יש לך.
כן.
בן אדם היחיד שבקשר איתך נקרא רץ מנותקים, הוא עובד מול הצוות, והצוות שולח דרכו מסרים אליך.
לא, אתה... אני מתכוון צריך מדריך מאוד חזק שיראה את זה, וייתן את הסנקציה.
כן, ברור.
כן.
ברור. צריך לדעת מתי לתת, אם בכלל לתת, אם כן. הבן אדם מנוי לזה. כי הקטע הזה של פוצץ את המראה, זה בדיוק מה שעשיתי. ואז אתה יודע מה עשו? הביאו לי מסק אנד טייפ.
עוד מראה.
אמרו לי, תדביק אותה, ותסתכל על השבורה.
כן.
אין בריחה. המהות, העומק שאתה מגיע אליו, אתה חייב להתמודד עם מי שאתה.
זה ויפאסנה.
כן.
שב תתבונן.
כן. שב תתבונן פנימה.
כן.
והסוד הוא, שאתה בסוף לומד לקבל את עצמך, על סך חלקיך, ויש בחלקים לא הכי טובים.
אתה מצליח אבל לעשות שלום עם החטאים?
בסופו של דבר כן. כמו בסיפורים הדתיים, גם בחיים החילוניים הם הופכים למצוות. כי מה באמת חשוב? מה באמת חשוב? הרגע. מה אתה עושה עכשיו?
כן.
זה מה שחשוב, אחי. האם אתה עושה כמיטב יכולתך ברגע הזה, בשביל להיות טוב, להיות חומל, לעזור, להיות בנתינה? האם אתה עושה את זה? כן. זה מה שחשוב. אין לנו את אתמול, אחי. כן. אין לנו גם את מחר.
זה גם משנה ברטרוספקטיב קצת אפילו.
כן.
זה משנה את זה.
לגמרי.
עם זה, היום.
זה לגמרי.
כן.
אני לא מתעסק בעבר שלי יותר מדי. אני לא מתעסק בעבר שלי יותר מדי. יש הרבה דברים שהדחקתי ושכחתי. יש הרבה תהליכים של סליחה ושל כפרה שאתה עושה גם בתוכנית. צעד 8, אתה עורך רשימה. אתה מכיר את הצעדים?
לא בשלוף.
צעד 8 אומר לך, תערוך רשימה של האנשים שבהם פגעת, ותתכונן לעשות מולם תהליך כפרה.
וואלה.
כן? רק רשימה תערוך. ותהיה נכון לעשות תהליך סליחה וכפרה, אם פגעת מהאנשים.
כן.
צעד 9 אומר לך, כיפרנו במישרין. צא לתהליך כפרה.
צריך להיפגש איתם.
כביכול. באיזשהו שלב שאתה נכנס לעומקים של הפרקים של הצד הזה בתוכנית, הוא אומר לך, עצור רגע.
זה לא קשור.
תהליך כפרה אמיתי, צעד 9, אלוהים מזמן אותו. הוא לא משהו שקובעים אותו.
כן, זה יגיע לך.
אבא, מה העניינים? פגעת בי בילדות. כן, כן. תעשה תהליך, אני רוצה כסליחה.
לא, זה יגיע לך.
זה יגיע. אלוהים מזמן אותו.
כן. אם אתה מוכן לזה.
תיאר, אם אתה מוכן, ברגע שאתה תהיה מוכן, יש לך אמונה, נכון?
כן.
יבוא הסיטואציה. ואז אתה קולט שפתאום יש סיטואציות בחיים שמזדמן לך צעד 9 מכוח עליון שלך. שזה מטורף, אחי.
שזה רק להודות בכפרה, או גם לתקן אותה?
קודם כל, לחפר זה לתקן. תשמע, יש המון אנשים שעשו דברים בחיים שלהם שאין עליהם כפרה.
כן.
אז אתה יודע, לפעמים התוכנית אומרת למקרים קשים ובכלל, ככל שאתה ממשיך לבוא עוד יום ועוד יום ונשאר נקי, זו בעצם הכפרה שלך. הסליחה האמיתית היא לא מול אדם. היא מול עצמך.
כן. כאילו הסליחה האמיתית היא בעצם תודה.
בדיוק.
תודה על המתנה.
בדיוק.
ושאתה לוקח כאילו סמים, אתה בעצם לא מכיר במתנה.
אתה לא מכיר.
אתה מבין, אתה כאילו בורח מהמתנה. וואו, 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 זה יותר מדי בשבילי. האור חזק מדי, תן לי שנייה לברוח, תן לי רגע כאילו לעשות כאילו איזו שורה. אני לא מכיר במתנה.
לא מכיר בכלום.
לא מכיר בזה, אז כאילו אני בורח מזה רגע. היה את אחד הרגעים הכי עצובים, שאימי ויינהאוס, בלילה שהיא זכתה בגרמי, היא אמרה לחברה, היא הייתה אז בגמילה, והיא אמרה לחברה הכי טובה שלה, בלילה שהיא זכתה בגרמי, היא ניצחה כאילו את ג'ייזי, ואת כל מיני, את גרין דיי, ואת כל מיני כאילו מטורפים כאלה, והיא אמרה לה, החיים משעממים בלי סמים.
איזה מטורף זה.
בלילה שהיא זכתה בגרמי.
איזה מטורף זה.
אתה מבין?
אתה קולט את העומק של המחלה. ובוא, אימי הייתה מכורה, בכל רמה חבריה, אין איזה ויכוח בכלל. המחלה הזאת כל כך ארורה, שאיך אומרים, מרעיבו סבא ומסביאו רעב, החלל הזה לעולם לא יתמלא בכלום. לא גרמי, לא כסף, לא ראש ממשלה, תהיה נשיא מדינה, זה לא משנה מה. זה לא ימלא את זה. רק רוח.
המפגש עם זה.
רק רוח, אחי.
כן.
הבעיה הרוחנית שלנו, אם אנחנו לא מפתחים את הרוחניות שלנו ומטפלים בה, אין לנו תרופה. אין לנו תרופה, וכל הזמן צריך לחזק את זה.
כל יום.
אתה יודע, בדיוק, בתוכנית אין להגיד, אני יוצא לחופשה. יש לי אוברדוס של החלמה, אין דבר כזה.
כן.
אחי, אין דבר כזה.
בחופשה תעבוד.
אחי, שמעתי את המושגים האלה אצל אנשים. וואלה, אני קצת באוברדוס מהחלמה, לוקח הפסקה. תגיד, הם טומטם. או שמישהו אומר, בונה, הקבוצה שלנו נופלת על החג. למה, בחגים לא השתמשת?
כן, כן.
כאילו, מה, אתה מבין?
זה גזור, כן.
אחי, אי אפשר לעצור. מחור בעבודה של החלמה שעוצר, הוא ברגרסיה במקום.
כן.
במקום. וזהו, בשביל זה אני ממשיך לרוץ, כמו איזה אכבר, ומתעסק בזה, ומפתח את זה, ועושה את זה, ומשתדל כל הזמן להיות... וזהו, ומקווה שמתי שיהיה לי שקט. ויהיה לי מקום לנוח.
אני בונה על גיל 60, 70.
זה, אתה אופטימי.
כן?
כן.
וואי.
אתה אופטימי.
זה הסמל של משה, בגלל זה לא נכנס לארץ. כי הדרך היא היעד, אין יעד. יש את השיר של שלומי, שבן, כנען היא בלב. אין כנען, מה זאת אומרת, מה זאת אומרת אני הולך לכנען? אין דבר כזה כנען.
כן.
היא בלב. עכשיו צא לדרך. אתה מבין?
הדרך, זה הכל הדרך.
דרך.
הכל זה הדרך.
כן.